רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
אימפריות נופלות לאט, אבל מהפכות טכנולוגיות קורות לפעמים מהר מאוד. תוך זמן קצר השתנה לחלוטין התחום של סינתוז תמונות. אם לפני 4 או 5 שנים היינו מתפעלים ממשהו שנראה כמו ציפור, שאלגוריתם יודע לייצר בעצמו לאחר שאומן על אלפי תמונות של ציפורים, ובהמשך גם תמונות דיוקן של בני אדם, נופים, חתולים כמובן, הכל מאוד מצומצם, דל וספציפי, פתאום, ממש פתאום, צץ אוסף של כלים, תוכנות, שמסוגלות להפיק תמונה, איור, צילום, דימוי, באיכות פנטסטית, כתוצר של דרישה טקסטואלית, טקסט to image, צייר לכבשה בסגנון ואן גוך, רעידת אדמה מבוססת קוד שמשנה את פני העולם היצירתי. אנחנו עושים תוכנה, אני בועז לוי, וכדי לדבר על הטלטלה הפיתוחית אומנותית הזו, הזמנתי שוב את מתי מריאנסקי, אומן קוד, יזם, מרצה ומעצב, וגם המייסד של קבוצת הפייסבוק עליית המכונות, שעוסקת בקשר שבין אלגוריתמים לבני אדם. מתי חלק מהניסיון הרב שלו בעבודה עם כמה מן הכלים האלה, ומתברר שלא הכל כל כך פשוט. למה הוא התקשה כל כך לייצר צילום של מחולה ששטה בים? מדוע מיד ג'רני, אחד הכלים הפופולריים בתחום, לא מתעורר מהסיוט שלו? האם כדאי לתקן עוולות היסטוריות באמצעות בינה מלאכותית? ואיך ייראה עולם שאין בו מקום לבינוניות?
עושים תוכנה.
אהלן מתי.
היי בועז.
טוב שבאת וחזרת.
שמח תמיד להיות פה.
אני רוצה שנתחיל את השיחה הזאת שלנו בשלב שאחרי הבאז, אחרי ההתלהבות, כולם אכלו לנו את הראש, זה מדהים, הכל מטורף, הלסת נפלה, נרים אותה בחזרה, ונתחיל להבין מה בפועל הדבר הזה שאנחנו מדברים עליו פה, המודלים האלה של טקסט לתמונה. בקצה יושב משתמש, משתמשת, כמוך בעיקר, אבל גם כמוני וכמו אחרים, כמו מאזינות ומאזינים אחרים שלנו, הם יכניסו פרומפט טקסטואלי לתוך שדה, נאמר שני אנשים מקליטים פודקאסט בחדר עם קירות אדומים, ובקשו גם שזה יהיה בסגנון פרה-רפאליטי נניח, והם יקבלו תוצאה כלשהי או אוסף של תוצאות. תוצאות, בוא נגיד את זה בצורה פשוטה, הם קפיצה דרך משמעותית מאוד ביחס למה שראינו בעבר. זה מדהים. בלי סופרלטיבים, גמרנו איתם, אבל בכל זאת זה מדהים. סוג של שוק, שבועות וכמה חודשים אנחנו רואים את הדברים האלה. אז בזמן מאוד קצר התחוללה פה איזושהי מהפכה, לא רק בתוצאות האלה, אלא גם במה שעומד מאחורה. עד לפני כמה שנים המודל המוביל לג'ינרות של דימויים היה מודל או קונספט שקולו גן. זה היה הדבר שעליו דיברו, וגם אתה דיברת וכתבת עליו הרבה בעליית המכונות למשל. מודל שעבד לא רע, אבל רק באזורים מאוד מאוד ספציפיים. נניח זה היה כמו משהו כמו איזה מין אקספרט סיסטם כזאת על פרצופים או על נופים. עכשיו אנחנו מקבלים משהו שהוא הרבה יותר מזה. גם מבחינת האיכות של החומרים שאנחנו מקבלים, גם ביכולת לשלוט בהם דרך טקסט. בוא נתחיל. מה ההבדל בין שתי הגישות האלה, גן, דיפיוז'ן, ולמה דיפיוז'ן פתאום עובד כל כך הרבה יותר טוב?
ההבדל קונספטואלית לא כזה גדול. זאת אומרת, יש לנו פשוט, שני החלקים של הגן פשוט עושים את העבודה שלהם הרבה יותר טוב. הדיפיוז'ן מסדר את הפיקסלים יותר מהר ממה שהיה קודם. כל החלקים יושבים ביחד. בעצם איזושהי... זה נראה כמו רבולושן, אבל אפשר להסתכל על זה גם כאבולושן. זאת קפיצה שעומדת על כתפי ענקים שכבר היו לפניה שם, ומצליחה להשיג את התוצאות היותר טובות. פשוט עברנו את הרף של, אוקיי, זה שעשוע נחמד, זה למשהו שכמו שאתה אומר, באמת מוציא את כל הסופרלטיבים האלה. אבל אני רוצה קצת לצנן את ההתלהבות דווקא.
קדימה,
אוקיי, כבר...
בשביל זה אתה פה.
אז התחלתי, היה לי מזל, כאילו נרשמתי מוקדם לכל הבטאות, אז אני כבר בשלב של אחרי, כבר נרגעתי, זה כבר עולה כסף, אז אני כבר מתחיל להתקמצן, אני כבר לא מריץ כל כך הרבה, ואני עשיתי כמה ניסיונות, לאשתי יש סטודיו מאוד גדול, עיצוב גרפי, ואני אמרתי לה, בתור בתור מוביל עליית האחרונות, אמרתי לה, הנה, בוא, אפשר לוותר על המצבים, בוא, תני לי, אני, תני לי את הבריפים.
לא צריך לעבוד עם אף אחד עכשיו, יש את המכונה.
כן, תני לי את הבריפים, אני אתן לך את ה... אני אתן לך את ה... זה באמת, אחד הבריפים הראשונים היה תווית לאיזשהו משקה, אני לא רוצה להזכיר את הלקוח, וניסיתי יום שלם, ולא הצלחתי להפיק את ה... זאת אומרת, כשאתה נותן לדמיון שלך לרוץ, וזה באמת מכונה נהדרת כדי להפעיל את הדמיון, או כדי לתת לך רעיונות, ושאתה אומר, אוקיי, מעניין איך טראמפ יראה בסגנון פיקאסו, לא, 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 ואתה מתחיל מהרעיונות שראית אצל כולם עושים, ואתה מצליח לעוף יותר רחוק משם, ולעשות דברים מעניינים, אבל כשאתה בא ואתה רוצה מכונה הזאת עם משהו מאוד מאוד ספציפי, אז אתה, פתאום אתה רואה שזה, יש שם בעיה. אתן לך דוגמה, אתר האחרון שעשיתי, פעם האחרונה שעוד עשיתי, שהצבתי אתר, היה אתר לאיזושהי חברה מסחרית. בראש האתר היו 5 תמונות שאני קניתי אותן משאטרסטוק.
שאטרסטוק.
כן, מאיפה שקונים את התמונות. ואמרתי, מה הבעיה? נגיד שעכשיו הייתי צריך לעשות את זה, לא הייתי משלם גרוש לשאטרסטוק.
מה ראו שם, מה היו באימג'ים האלה?
אז הנה, התמונה הראשונה שניסיתי לעשות, זה התמונה, אני חושב שכולם מכירים את התמונה הזאת כבר, רחפן שמסתכל למטה על ספינת מכולות צבעונית שחותכת את האוקיינוס מצד לצד. זה גם מסחר, גם בינלאומי, גם צבעוני, גם ים. זה תמונה...
תמונת איקונומיסט כזאת.
נהדרת, כן. תמונה נהדרת, שנייה רק לילדה הנושפת בסביון. ולא הצלחתי להוציא את התמונה הזאת לא מדלי ולא מה...
רגע, בוא נחשור, בוא ניקח את זה כדוגמה לתהליך שיש פה בעצם. מה אתה מנסה לעשות? יש לך תמונה שאתה בעצם מנסה לשחזר אותה באמצעות המודל, בלי להשתמש בתמונה משאטרסטוק, דרך זה שאתה מתמלל אותה.
כן.
אתה צריך למצוא דרך לתמלל בדיוק. אותה, להנדס את הפרומפט.
כן, אז בעצלנותי, לא הלכתי יותר רחוק, פשוט הלכתי לתמונה בשאטרסטוק, ראיתי מה התיאור של התמונה בשאטרסטוק, כי המעצב, הצלם שם כבר הכניס את כל מילות המפתח הנכונות, פשוט העתקתי אותה כמו שהיא, והכנסתי למעלה, וקיבלתי איזה אונייה עקומה כזאת, מלאה ארטיפקטי, וגם לא הייתה מלמעלה.
אבל זה אוסף של שמות עצם בעצם, זה לא תיאור, זה לא תיאור ממש ספינה, שטה בים כחול או משהו כזה.
לא, אתה ממש מנסה לתאר מה אתה רואה בתמונה, ולא רק מה אתה רואה, אלא גם מה נקודת המבט. זאת אומרת, אתה צריך להגיד, נגיד, דרון שוט, או אתה רוצה להגיד, שוט פעם אבוב, או אוקיי, ואז נותן לך את הספינה, רואים רק את החרטום, או שרואים רק את הזנב. או שישת בים, אבל אין לה את השובל היפה, או שהצלם הזה באמת השכיל לתפוס תמונה. זאת אומרת, זה לא סתם ניתה תמונה איקונית, כאילו, בן אדם הזה כנראה עשה הרבה כסף מהתמונה הזאת, היא ממש ממש מוצלחת. הוא תפס את זה ביום שמש יפה, והצבעים של המחולות, הכל נהדר בתמונה. והתמונה שדלי נותן לך, בלפחות אז, בזמנו, כן, לפני כמה שבועות, בהיסטוריה העתיקה של לפני כמה שבועות, כן, בתקופת היוונים, תקופה קלסיקונית של כן, שהיה כן, הכל כן, בצורות כן. ריבוע, אז זה נתן לי רק את החרטום של הספינה, זה כאילו לא היה הקומפוזיציה לא הייתה מוצלחת, וניסיתי שוב פעם לסדר את הקומפוזיציה, ליישר את האונייה, להוסיף עוד תיאורים, להגיד לו שהמחולות צריכות להיות מאוד צבעוניות, שהים צריך להיות, עכשיו איפשהו כנראה, התמונה הזאת היא לא הגיעה, אני מנסה ככה לעשות איזה ריברס אנג'יניר, ולהגיד אוקיי, התמונה הזאת היא לא הגיעה לדאטה סט, אוקיי, למקום שעליו הוא יתאמן. זאת אומרת, אולי לא היה מספיק תמונות של מכולות, אוניות מכולות בים מלמעלה, כדי שהוא ידע לעשות, להרכיב את התמונה הזאת מחדש. אמרתי, אוקיי, בסדר, הייתה לי תמונה אחרת, גם בטח כולם מכירים, זה איש כזה עם עניבה, שהוא כנראה סוחר בורסה כזה, והוא עומד מול מסך שקוף כזה, וגרפים מוקרנים על הפרצוף שלו, והם אחריו עוד מסכים עם מניות ומספרים וזה. אוקיי, אם ניסיתם את דלי, אז הוא לא יודע לעשות טקסטים ומספרים קוהרנטיים, הוא לא יודע לעשות. אז זה היה הלך פייפן, כאילו לא, זאת אומרת, היה כמה מסכים אחוריו עם כל מיני אורות, וגם הבחור, דלי בעצמו, נדמה לי שהם הכניסו את זה בכוונה, אבל הוא לא יודע לעשות פנים מוצלחות
של בן אדם. יש את הנושא של פנים, כן.
קשה להשיג בן אדם שהוא לא קצת פוזל, או קצת עין אחד, כן, מעובד באיזשהו אופן. אמרתי, טוב, אני אחליף את הפרצוף שלו לפרצוף אחר, אבל אני רק, תביא לי רק את ה... אבל גם לא, המספרים, זה גם לא היה הדבר הזה. גם בתווית של המשקה הספציפי, אני כיוונתי לאיזושהי ציפור כזאת מציפור ארצנו, בוא נגיד, וגם את ה... ממש, ניסיתי עשרות ניסיונות. כשאתה מנסה להיות הארט דירקטור של הדבר הזה, לבקש משהו מאוד מדויק, ואתה לא צריך שזה אני, זאת אומרת, אם זה היה איזה לקוח טוב, אני כזה, הוא היה שוחט אותי, ולא הייתי מצליח להפיק לו את הדבר הזה.
חושב, זאת אומרת, שום דבר שהבאת לא עומד בסטנדרט
של... לא היה טוב לפרודקשן, אלא אם כן, אני הייתי באמת רץ, זאת אומרת, עם מה שדלי יודע לעשות, ומה שעושה טוב, ואז הייתי משכנע את הלקוח שלי, ואומר לו, תראה, זה בדיוק מה שה... לא יודע, מה הסודה שלך צריכה לעטיפה, זה בדיוק...
אתה מוכר לו את זה,
לתווית. כן. הייתי אומר לו, מה שהעולם מחפש זה סודה בסגנון פיקאסו, לא יודע, או מה שדלי היה עושה להיות טוב.
תעשיית הסטוק אימג'ז, כלומר תמונות וקטעי וידאו שהוכנו מראש ומיועדים לשימוש בתשלום על ידי לקוחות, הייתה שווה בשנת 2021 כ-4.7 מיליארד דולר על פי הערכות, וצפויה, על פי התחזית הסטנדרטית, להגיע לשווי של כ-7 מיליארד דולר עד 2027. החברה הידועה ביותר אולי בתחום, שאותה גם הזכיר מתי, היא שאטרסטוק, שמחזיקה ספרייה של כ-200 מיליון צילומים ואיורים וכ-10 מיליון וידאו קליפים וקטעים מוזיקליים. אבל כל זה כמובן עומד כעת תחת ענן כבד מאוד. מסנטזי התמונה, כפי שהם קרויים כמו דלי 2, עדיין חדשים מדי בשביל לערער ממש את השוק, אבל ברור שהשינוי יהיה דרמטי. ג'ק קלארק, לשעבר הפוליסי דירקטור של OpenAI, מי שבנתה את דלי 2, והיום ממייסדיו של סטארט-אפ בתחום הבינה המלאכותית בשם Anthropic AI, מעריך שעבור 80% מהמקרים הכלים החדשים יספיקו, ולכן יחליפו את שאטרסטוק ודומותיה. מקומות שיש להם סטטוס וכסף, כמו הניו יורק טיימס למשל, ימשיכו אמנם להעסיק אנשי מקצוע, אבל הלקוח הסטנדרטי שצריך פתרון זול ופשוט, עשוי יהיה להסתפק בקרוב במכונה, למרות האתגרים שגם היא מציגה.
במובן הזה, חשבתי על זה שהכלי הזה הוא מאוד אומנותי, ולא כך עיצובי. במובן שהוא, יש לו איזשהו רצון משלו, יש לו איזה דרך משלו שהוא... הוא די כופה עליך תהליך מסוים, שאולי הוא לא מתאים לך, אבל הוא אומן בעצמו, ויש לו את הקפריזות שלו ואת השיגונות שלו, והוא לא יעשה בדיוק מה שאתה רוצה, אלא אם כן אתה תלך איתו יד ביד ותגיד, בוא, אני חצי אתה, ונגיע לאיזה מקום, אחרת קשה להשיג את הדבר הזה שאתה דמיינת. אחר כך ניסיתי את הגולש שגולש על בד ממשי, עבור איזשהו מרקח כביסה, אני יכול להגיד לך, זה מאוד מאוד קשה לדייק אותו לעניין הזה, מאוד מאוד כיף לרוץ איתו יחד עם הדמיון שלך ולקבל שהוא זורק לך, פשוט מכונה שזורק לך רעיונות מטורפים כל הזמן, ואתה באמת יכול יום שלם, זה באמת ממכר, אבל אתה יכול יום שלם לשבת ולהתקדם באיזשהו כיוון, להגיע אולי למקום אחר ממה שתכננת, אבל לקבל תוצאה מדהימה, ואתה לא יודע לצייר.
אין לך שום יכולת טכנית, ואתה מקבל דברים.
מאז הציווי פנדה שציירת בגן, לא ציירת, לא החזקת עט ביד, ופתאום אתה, משהו שאתה יכול לקרוא לו שלך.
כמה דברים מעניינים מה שאתה אומר. אחד, שיש לדבר הזה טעם. אם נסתכל על זה בצורה אחרת, אותו לקוח אולי לא יקבל את התוצאה, כי באמת היא לא נראית כמו מה שאנחנו מכירים משאטרסטוק, אבל היא נראית כמו משהו שדלי 2 עושה, או כלים אחרים, וזה כבר יכול בעצם בפני עצמו להפוך להיות סוג של טעם, סוג של צבע, סוג של מין אסכולה כזאת, ואז יכול, אפשר לדמיין שקו מסוים, אפילו מבחינת ניהול אמנותי, art direction, ילך לאזורים האלה של, אוקיי, זה בסדר כי זה נראה כמו תוצרים של דלי, ואנשים כבר מזהים את זה בתור משהו שהוא כזה, ויש איזה אישור קו סביב זה אולי, זאת אומרת, זה משהו, תראה, הדימויים של שאטרסטוק, גם בהם יש משהו מאוד מוזר, מאולץ, מלאכותי הרבה מאוד פעמים, אבל התרגלנו לראות אותם בתור צילום אילוסטרציה,
כן,
מה
כן.
שנקרא.
אז כן? כולם יש שאטרסטוק, הרי יש להם בחיפוש אפשרות לחפש תמונות שלא קנו אותם. במיוחד למי שמחפש את התמונות שהן כן. לא שאטרסטוקיות בלוק שלהם, כדי שאתה מנסה להביא, יש סוכנויות שמוכרות תמונות שהן, שכל הדגל שלהם זה לא נראה כמו, כן, לא נראה כמו סטוק פוטאג' מהצד הזה. ואני חושב שאחד מהקפיצות שדלי עשה, ואתה יכול לראות את זה נגיד באחד המתחרים שלו שנקרא מידג'רני, ומידג'רני עדיין יש לו לוק מאוד מובחן. זאת אומרת, מי שמשתמש בו כמה פעמים, כבר יכול לזהות את התמונות שלו במבט אחד. אתה רואה משהו, אתה אומר, אוקיי, זה מידג'רני, זה AI, עבודה של AI. ובדלי... ובסטייבל דיפיוז'ן, המתחרה החדש שלו, מפיק כבר דברים שאתה אומר, אני לא יודע, לא יכול לדעת, זה כבר נהיה, אם זה צילום או תמונה של בן אדם, או משהו, אתה אומר, אני כבר לא, לא, אין פה איזה סגנון מובחן שאני יכול כבר לזהות. אני אומר לעצמי, היה לי משהו, הייתי מעלה איזה קמפיין, והייתי אומר, טוב, אני אעשה את זה בסטייל של מידג'רני, זה כאילו פחות ערך. אנשים מסתכלים על זה ויגידו, אתה יודע, my five year old can do that. כאילו, כל אחד, אני גם הייתי יכול לעשות את הקמפיין הזה, מה, אז תמשו במידג'רני, זה כאילו, זה פחות ערך. בזמן שאם אתה צריך להפיק משהו שהוא נראה חדשני, אף אחד לא ראה את הדבר הזה, בטח לא מזוהה ככלי מסוים. זה כמו בזמנו בפוטושופ, שיצאו, אני קצת מזהה את הגיל שלי פה, אבל כשיצאו הפילטרים של קאי קראוזה, באמת כל הארץ הייתה מלאה בשלטים, שהיה להם כזה דרופ שדו, וכזה ביבל.
שהיית יכול לזהות אותם.
היית יכול לזהות את זה מקילומטר, אבל... מי שהשתמש בפוטושופ ידע את זה. מי שלא השתמש בפוטושופ, זה 95% מהאנשים, לא הכיר אותה. בזמנו, אבל זה לא היה, זה היה איזה משהו כזה יחסית יותר סודי שיש את הדבר הזה. וכולם נורא התלהבו.
קאי קראוזה הוא איש תוכנה ומעצב, יליד דורטמונד בגרמניה. בשנות ה-70 הוא עסק הרבה בסאונד, השתמש בסינתסייזרים המוקדמים ויצר אפקטים קוליים לעשרות סרטים ואלבומים. בשנות ה-90 הוא הקים חברה שנקראה Meta Creations, אין כמובן קשר למטה של מרק צוקרברג, ושם הוא בנה את מה שהתפרסם בתור Kai's Power Tools, או בראשי תיבות KPT, אוסף של פילטרים לעבודה עם פוטושופ בעיקר. החל מ-1992 יכלו מעצבים, בלי שום ידע בתכנות, לבצע מניפולציות מורכבות למדי על צילומים, ולהשיג תוצאות שנראו פתאום הרבה יותר טוב או הרבה יותר מעניין. למשל, הפילטר שנקרא KPT Projector, אחראי לאותו עיוות פנים מפורסם, שימוש בו על פרצוף מייצר תחושה שהוא הוכנס לתוך מכונת כביסה, או נבלה בחור שחור.
עכשיו שוב, המעגל של המשתמשים מתרחב, יותר את אנשים מזהים את זה, ואז בזה בעיה, אתה לא יכול לעשות משהו שהוא יזוהה כפחות ערך,
יזו את הכלי עבודה שלך בצורה מיידית.
כן, ועוד משהו להגיד על זה, שמצד שלישי, מי שבא ומשתמש בכלים האלה, מבין, נוחצת עליו ההבנה, שזה לא שאתה תכתוב מה שבא לך בראש, ויצא לך בדיוק מה שדמיינת, יצא לך, כמו שאמרתי, משהו.
משהו, כן.
ואתה, להפעיל את הכלי הזה, זה גם איזשהו קראפט, אמנות, שהיא נרכשת.
אבל כשאתה עובד, נניח, כארט דירקטור, ולצורך העניין מבקש ממאייר, מאיירת צלם, צלמת לצאת החוצה, ולהביא לך תמונה, גם אז אתה לא שולט בתוצאה. זאת אומרת, יש לך משהו שיש לו, אתה באמת משווה את זה לזה באיזשהו אופן, יש פה איזושהי חירות, כאילו של הכלי, ואתה צריך לקבל איך שהוא עובד, ובסופו של דבר לעבוד עם התוצאות שהוא מביא לך.
כן, אבל אתה יודע, אבל אתה עושה איתו דיון לפני זה, אתה עושה איתו תיאום ציפיות, ואתה מדבר איתו, מה אתה מצפה לראות, אתה מראה לו רפרנסים, ואתה...
ופה זה עדיין לא, זה עדיין לא שם.
ואם הוא מביא לך מה שלא רצית, אז אתה יכול לריב איתו, ולהגיד לו, לשלוח אותו עוד פעם, הוא לא יודע מה, אבל... פה...
הדיאלוג עדיין לא...
כן, הדיאלוג, בדיוק, בדיוק. חסר פה הדיאלוג הזה בין ה...
עכשיו, הזכרת כבר כמה מודלים, דיברנו כמה פעמים, הזכרתי את דלי 2, אבל אתה בעצמך ציינת את Midjourney, יש גם את Stable Diffusion, ניכנס אליו עוד מעט, יש כבר כמה כלים כאלה, שפועלים בפרדיגמות קצת שונות, אז קודם כל מעניין אותי, איך זה שמביאים תוצאות כל כך שונות במקרים מסוימים, אנחנו רואים השוואות, לוקחים אותו פרומפט, מכניסים לשלושה, ארבעה כלים, ומקבלים דברים לפעמים מאוד שונים, מאיפה מגיע? מאיכן מגיעים ההבדלים האלה?
כן, צריך לזכור שבמתכון הזה יש שני חלקים גדולים. זה אחד, זה על איזה דאטה סט הוא התאמן, זאת אומרת, איזה תמונות הוא ראה, האם היה איזושהי עוצרות של הדאטה סט, זאת אומרת, האם תמונות שבכוונה הסירו אותם, או תמונות שהראו לו, או שנמנעו מלהראות לו, זה דבר אחד. והחלק השני שהוא האלגוריתם, הוא פשוט שונה. זאת אומרת, אני יכול לבוא ולהגיד לך את כל העקרונות של האלגוריתמים, ולתת את זה לשני מפתחים שונים, וכל אחד יממש את זה באיזשהו אופן שונה. מספיק, יש שם כל כך הרבה צעדים בתוך התהליך הזה, שצעד אחד בתוך החוליה הזאת שונה, יכול, אתה יודע, להחליף את כל התוצאה, את כל התוצאה הסופית.
משהו שורה אחת בקוד, משהו שיכול להשפיע, אבל לאו דווקא מתוך ניסיון של המפתחים לעשות משהו, יש פה תהליך שהתוצאה הוא מאוד אקראי במובן הזה.
כן, אני בעיניי זה ממש, זאת אומרת, זה משהו שאתה אומר, אוקיי, אני מאמן את זה, ואני יושב ומחכה לראות מה יצא, ואני... קודם, אני בטוח שהחוויה, אני לא הייתי שם, כן, אבל אני בטוח שחוויה של אנשים מ-OpenAI, כשזה הוציא כאלה תמונות, הם לא האמינו שזה עובד, שזה, וואה, איך זה דבר, זה מוציא, כאילו, אני יודע בדיוק מה עשיתי, אני יודע מה זה, איך זה יכול להיות שזה מוציא את התמונה של לא יודע מה, הכלב האסטרונאוט מתבונן על היקום. מאיפה הדבר הזה? זאת אומרת, יש פה איזה מרכיב,
קופסה שחורה
שזה עובד הרבה יותר טוב מה שיכולת לדמיין אולי שזה יעבוד. אפילו אם חשבת שזה מה שיקרה, כשזה קורה, אתה אומר, פאר, אני לא מאמין שזה בכלל, שזה עובד כל כך יפה.
זו דוגמה מאוד קיצונית, אני חושב, שבמדי ניתקל בה יותר ויותר בשנים הבאות, של פער עצום, אני חושב, בין מה שבאמת המפתחים יודעים וחושבים שהם עושים, לבין התוצאה, לבין היכולת לשלוט בה אפילו, להבין, אוקיי, אנחנו מדברים פה על סגנון, נניח, אני אקבל את המושג הזה, שנניח יש סגנון קצת שונה, דלי 2 מוציא תוצרים שנראים איכשהו אחרת ממי ג'וני, קשה לנו אפילו להבין, או לתאר במילים מה ההבדילים, אבל יש תחושה,
כן.
ועדיין אפשר די בוודאות להניח שאף אחד מאחורה לא השיג את התוצאה הזאת בצורה מכוונת, זאת אומרת שאין מאחורה חשיבה אומנותית, איך אנחנו נייצר את המיד ג'רני שלנו, שיהיה לו אופי קצת אחר, כן. זה כל כך מורכב להגיע לדברים האלה.
התוצאות של מיד ג'רני אפשר לתאר אותם כסיוטיות קצת, זאת אומרת, אם דלי חולם, אז מיד ג'רני יש לו איזה סיוט, הוא לא ישן טוב בלילה.
יפה, יפה, אבל אף אחד בתהליך של הבניית המוצר של מיד ג'רני, לא אמר באף שלב לאף צוות, תעשו לי את זה קצת יותר מסויט.
יכול להיות שיצא להם משהו, הוא אמר, אבל אין איזה מקום שהוא אומר, תשמע, שמתי את זה על 0.6 עכשיו, אז יצא, אתה רוצה יותר סיוד, דלי את זה על 0.7, אבל אם זה יהיה 0.5 זה יהיה יותר, לא עשו את זה. בדלי אתה כבר רואה, אבל כן, התערבות כן. מאוד משמעותית שלנו, בוא נקרא, המחלקה המשפטית.
ברמת הפילטרים.
גם ברמת החומרים שהוא סוטה מהם, זאת אומרת שהוא לא, לא יגיש את זה.
שאסור לו בכלל לעבוד כן. איתם.
מילים שבכלל לא נכנסות כן. אליו. אני חושב שם הילד הזה שמור כאילו בתוך איזה משרד מרופד, ובאופן אי לא נותנים לו אפילו לשמוע את המילים הלא יפות האלה, קל וחומר להתעסק בחומרים האלה, ועוד אחרי שהוא מוסיף לך מילים, זאת אומרת אתה יכול לבקש עיקר, והוא ייקח את מה שאתה ביקשת ויעשה מזה גם עיקרה ועיקר אסיאתי, ועיקר אם לא יודע מאפריקה, הוא מוסיף כל מיני מילים כדי לבדל, כדי ליצור גיוון. עכשיו, מצד אחד זה מבורך ומאוד חשוב שבאמת הם מבינים שיש להם פה בעיה שרוב החומר שאוכלו, אנושות סיפקה לו אנשים לבנים במקצועות האלה, ורוצים לעשות איזון. מצד שני, בונה, אתה אומן, אז איפה האינטגריטי שלך? זה לא מה שביקשתי, כאילו, אני ביקשתי עיקר אמריקאי, אין מצב שהוא מהמאה ה-18, לא היו סינים אז, כאילו, שהיו עיקרים
זה מדהים שזו תופעה שאנחנו רואים, למשל, בצורה אחרת, בסדרות טלוויזיה. אנחנו רואים איך לוקחים, בכל מיני דוגמאות, סיפורים שמתרחשים בפועל באיזושהי תקופה שאתה אומר, אוקיי, כולם שם היו ברור לבנים אירופאים, והיום כבר נראה סדרה מסוימת, שיהיו שם גם שחורים, קבוצות אתניות אחרות, רק בשביל ליצור את התחושה הזו של גיוון עבור הקהל. אותו דבר בדיוק אנחנו רואים כאן, בעצם.
כן, כן, נכון מאוד. עכשיו, יש מקומות שזה באמת מעניין, וגם גורם לך לחשוב מחדש על דברים, וגם באמת עושה את התפקיד, נקרא לזה התפקיד ההיסטורי שלו, לתקן את העוולות האנושיות של כל השנים האלה. ויש מקומות שזה, זה פשוט פוגע בחירות האמנותית שאתה מבקש.
טרייד אוף כזה שמתקיים.
ואז אתה רואה באמת את ההפכים המנוגדים בדבר הזה, בין OpenAI ודלי, לבין Stable Diffusion ועימד.
בוא ניכנס. יש פה, אני סידרתי לי את זה ככה בראש, במין צורה של שלוש גישות. זה אומנם קצת אפור בין לבין, אבל בגדול. יש את הגישה, סביב המודלים האלה של ג'ינרות של טקסטים וגם תמונות, אנחנו מדברים בעיקר. אז יש את הגישה הסגורה לגמרי, שאנחנו רואים אותה מגוגל ומטה, פייסבוק. מטה אמנם חשפה איזשהו בלנדר בוט כזה טקסטואלי, אבל גם בצורה אחרת לגמרי. הרעיון בגישה הסגורה הזאת, אנחנו בעצם מדווחים לכם מה אנחנו רואים פה אצלנו במשרדים, בקמפוס, אבל אתם לא, לכם אין גישה לזה בגדול.
אתם לא, לכם אסור שיהיה לכם דברים טובים, כי אתם תקלקלו את הצעצוע.
בדיוק, קבלו פה דוגמאות מדהימות.
קנו לנו צעצוע, אבל לא הוציאו אותו מהריזה.
כן, בדיוק, דווקא הענקיות הגדולות, זאת הגישה שאנחנו רואים אצלם. אומנם מדי פעם, כן, מוצאים איזה משהו לשימוש, אבל מאוד מאוד ספציפי. אבל בגדול מהם אנחנו רואים, כבר לכמה שנים, זאת אומרת, זו גישה די ברורה, זאת אומרת, זאת אג'נדה, שיקח כנראה הרבה זמן עד שהם ישחררו את הדברים שנעשים שם בתחומים האלה. אין שום ספק שנעשים דברים מרחיקי לכת, יש דוגמאות רק, אבל זה סגור כמעט לחלוטין. גישה שהיא פתוחה באופן חלקי, מייצגת OpenAI, אני חושב. בניגוד לשם שלה, OpenAI, לאט לאט התהליך שם הוא כן של סגירה וצמצום, או של מין משהו שהוא ניתן מאוד במסורה, סביב דלי 2, אז באמת נפתח, היא קבוצה מאוד קטנה של יוזרים, אחרי זה היא גדלה והלכה, ואז שחררו ליותר, אבל עדיין יש תחושה, גם סביב הקוד, GPT 2 שבכלל לא שוחרר, רק אחרי זה בהמשך, GPT 3 באופן אחר, אבל גם צורה של אוקיי, זה שלנו, ניתן לכם להשתמש בזה, אבל תחת כל מיני התניות, עם כל מיני פילטרים, הרבה מאוד לחץ משפטי סביב הנושאים האלה, המון רגישות סביב איך, מה אנשים עושים. זאת הגישה ככה בין לבין, והגישה אולי הכי מעניינת עבורנו לדבר עליה, זה גישה פתוחה לגמרי. שאחת הדוגמאות זה באמת Stable Diffusion של עימד מוסתקי, זה השם, כן. ככה מבטאים. שהיא אומרת, אנחנו, הנושא הזה של AI הוא הרבה יותר מדי חשוב, גדול, משמעותי, דרמטי, מהפכני, בשביל שיהיה באחריותן של כמה חברות קטנות, אוסף של טייקונים ועובדים בכירים, זה צריך להיות שייך לכולם, זו מין גישת אולי של קוד פתוח לנושאים האלה, ובאמת אחד, יש כמה דוגמאות גם סביב GPT 3 שראינו, של ניסיונות להגיע למה ש-GPT 3 עושים בצורה של יוזמות פתוחות. מה זה Stable Diffusion, ולמה זה אולי בעצם הדבר הכי מעניין שנולד מכל הסיפור הזה ברמת הגישה לפיתוח?
אוקיי, Stable Diffusion זה דלי, אוקיי, אבל יש שם כמה דברים שונים מדלי, והדבר הכי מעניין ששונה שם, שברגע שהם סיימו את האימון, שזה החלק המטורף והכבד של כל הדבר הזה, אפשר להריץ את זה במחשב יחסית סביר. זאת אומרת, אם יש לך ילד גיימר בבית, סביר שהמחשב שלך יוכל להריץ את זה, בהינתן שיש לך את הקוד ואת המשקולות, אוקיי? אז קוד זה דבר אחד, זה האלגוריתם, זה הם שחררו מזמן, כל הכבוד, אבל הקוד הזה לא שווה כלום, אם לא אימנת אותו על הרמה העצומה האינסופית הזאת של התמונות, כדי שהוא יגיע לרמה שהוא צריך להגיע. והם, אימד באמת עשה את זה, אימן את זה, על, גם כן על איזה חוות מחשבים מטורפת, שהוא כנראה כל מהכסף שלו, עושה, יש לו כנראה הרבה כסף.
זאת אומרת, גם פה צריך הרבה מאוד כסף. צריך הרבה. זה לא משהו שמתחיל מחבורה של מפתחים, שאומרים בוא נעשה משהו בגראז'.
זה מתחיל בחבורה שמפתחים, אבל הם צריכים להיפגש באיזשהו שלב עם המחשב הענקי הזה, אחרת זה ייקח להם כמה שנים לעשות את העבודה הזאת.
החברה שעומדת מאחורי Stable Diffusion נקראת Stability AI, סטארט-אפ שמפוצל בין לונדון ללוס אלטוס. הכלי עצמו פותח בשיתוף פעולה עם כוחות משמעותיים אחרים בתחום, שידוע בהם הוא כנראה Runway, מערכת של כלי עיצוב ויצירה מבוססי AI, משהו כמו פוטושופ של העתיד. Stable Diffusion אומנה על תמונות בגודל 512 על 512 פיקסלים ממאגר שנקרא Leon 5B, המאגר החופשי הגדול ביותר שקיים היום. תהליך האימון בוצע באמצעות אולטרה קלאסטר של 4,000 ליבות, ובטסטינג השתתפו 10,000 בודקים שייצרו באמצעות Stable Diffusion 1.7 מיליון תמונות ביום.
מבחינה הנדסית, לעשות את האימון הזה ולהריץ כזאת מכונה גדולה, זה שם המון המון מכשולים, זה גם לא דבר טריוויאלי, לא דבר של מה בכך, אבל ברגע שהוא עשה את זה והוא מחזיק את המשקולות, המשקולות בעצם זה המוח של הרשת הזאת, בלעדיו היא ריקה מתוך, זה בעצם אומר איך החוטים מתחברים אחד לשני, ועכשיו הוא מחזיק את המשקולות, והאמת שהיום, בזמן שאנחנו מקליטים את זה, הוא אמור לשחרר גם את המשקולות.
וואו.
שזה כאילו צעד, וואו, הוא שחרר את ה... כאילו, לקח את כל הדבר הזה שהוא שם עליו, וואו, הוא שם עליו בוכתה של כסף, הבחור הזה, והוא אומר, אני אתן את זה לכולם, כאילו אומר, אני מבטר על הזכות שקניתי לעצמי, להיות היחיד שיש לו את המשקולות האלה, שעלתה לי הרבה כסף, ואני בונה על זה איכשהו שאני אוכל, לא יודע, לפנות על הדבר הזה לעתיד דברים שעדיין השתלמו לי. אבל כל אחד עכשיו יכול לקחת את זה ולעשות עם זה מה שהוא רוצה. ממש כל אחד, כי גוגל, לגוגל יש את קולאב, ואתה יכול להריץ את הדבר הזה בגוגל קולאב, תיאורטית לפחות כמעט בחינם. אז באמת כל אחד יוכל לעשות עם הדבר הזה מה שהוא רוצה, בלי שום פילטרים, אם אתה רוצה היטלר על הקרח, היטלר מחזיק שני תינוקות, כאילו איזה טאבו שאתה יכול לחשוב עליו, אתה יכול לייצר מהמכונה הזאתי. ואני, מן הסתם, אנחנו נראה מהר מאוד, כן. אנשים מייצרים את הדברים האלה, אני נהנח אפילו כשאני מנסה לחשוב, כאילו איזה דברים אנשים...
לא יש שום, אין שום מנגנון של בקרה גם סביב לא החומרים שאתה מכניס, זאת אומרת, לא, אין שום צנזור על הפרומפט, וגם לא על התוצרים, זאת אומרת.
כן, זאת אומרת, הקוד עצמו הוא מפעיל את המשקולות ומוציא את זה, כל הפילטרים והדברים האלה, זה דברים שאתה מוסיף על הקוד הבסיסי הזה, שכבר שוחרר, זאת אומרת, אפילו אם הוא החליט עכשיו התחרט.
הוא לא יכול, זה לא בידיו, כן.
וגם אם הוא נתן למישהו את המשקולות, אתה יודע, אפשר לסמוך על זה שמישהו בסוף ידליף את המשקולות האלה החוצה, זה כבר כמו שהשתחרר, זה כבר נמצא בחוץ, בחופשי.
אז מה המודל? יש מודל עסקי סביב דבר כזה? זה עכשיו, לא נראה בר קיימה.
אז הוא בנה כבר, עשה איזה ממש טיזר קטן, יכול להיות שעד שהפודקאסט כבר יעלה לאוויר, אז כבר נראה מה הוא עשה, אבל הוא בנה ממש, נראה שהוא בנה מסביב לדבר הזה כלי מאוד מעניין, שגם אפשר לעשות עם זה אנימציה, וגם אפשר לחבר את זה לסאונד, ולנסות דברים שהם מגיבים לסאונד, וזה ירוץ בטח אצלו, ובטח יצטרך איזה מנוי קטן או משהו כזה. לא יודע, אני לא יודע מה התוכניות שלו. אולי גם את זה הוא ייתן בחינם. הוא עד עכשיו היה מאוד נדיב. וזה יגיע לידיים של כולם. זאת אומרת, להבדיל, זה לא... אתה תוכל להריץ את זה אולי בלי כסף, או במעט מאוד כסף. אתה תוכל לשים על זה פילטרים, או בלי פילטרים. ואנחנו נראה, אנחנו כבר עכשיו, כבר שבועיים לפני שזה שוחרר רשמית, אנחנו רואים אנשים שכבר קיבלו את הגישה, כבר בונים על הדברים, על הדברים מדהימים, שאין שום סיכוי שבאופן AI אפשר לעשות, כי הם פשוט לא שחררו את הדבר הזה כמו שצריך, אבל ראינו כבר כלי שבונה קולאז'ים, זאת אומרת שאתה יכול לבנות, לצייף עוד ועוד ועוד תמונות לתמונה עצומה כזאת.
להגדיל אותה כביכול.
כן, לאיזה אירונימוס בוש ענקי כזה, או שאתה, דברים שעושים אנימציות כאלה של זומים אינסופיים או דברים, דברים שנפחים מדבר אחד, מאיש אחד לאיש אחר, מבניין אחד לבניין אחר. הוא מבין, תשמע, אין סיכוי שהוא יוכל לחשוב על כל הדברים שאפשר לעשות עם הכלי שלו, ונותן את זה לעולם, הוא אומר, יגיעו דברים. עכשיו, עם כל הדברים הטובים, אנחנו, ברור לנו גם שיגיעו דברים לא כל כך טובים. עימד אומר ברעיונות שלו, אני סומך על האנושות שהיא לא תעשה, שהיא תדע, אבל זה קצת גנדי כזה.
אתה לא סומך על האנושות.
אני סומך על האנושות לכיוון ההפוך.
אבל זה לא רק תסריטים, נניח, סתם מטרידים במובן הזה. יש פה באמת פוטנציאל לסכנה. זאת אומרת, דיברנו על זה כבר כשהמודלים הטקסטואליים התחילו לעלות, המודלים של גן שיצרו פרצופים מאוד אמינים, אבל פה יש לנו רמה אחרת. היכולת ממש לג'נרט צילומי עיתונות מזויפים של אירועים שלא היו ולא התקיימו, כולל כבר ראינו דוגמאות לצילום, בוא נגיד ככה, להוכחה של הקונספירציה סביב הנחיתה האמריקאית על הירח, דוגמאות של צילומים כאילו מאחורי הקלעים של איך זה בוצע.
כן.
זה נראה מעולה, מאוד משכנע.
אבל תראה, אנחנו דיברנו על זה לפני כמה זמן, ובינתיים זה לא קרה.
נכון, זה לא שטף את האנושות.
לא ראינו איזה בחירות שזויפו בסקייל מטורף.
למה זה לא קורה? זאת אומרת, זה לא קורה כי עדיין הכלים האלה הם לא הפכו להיות לגמרי סטרימליין. מה מונע מפייק ניוז בקנה מידה עצום לשטוף אותנו? בכל זאת אינסטינקטים שלנו להדיד, אוקיי, זה לא נכון, זה קונספירציה, זה בולשיט.
כן, אני מתפתה להגיד, אני לא בטוח שזה נכון, זה מפלטו של הנבל, להגיד, אוקיי, זה עדיין לא מספיק טוב. עדיין אני מזהה פרצוף שעשו אותו בסטייל גיין, עדיין אני מזהה איכשהו תמונה של דלית, יש שם איזה משהו, תמיד איזה פיקסל כזה קצת שמסגיר, ואולי אנחנו צריכים עוד לחכות למדרגה הבאה, כדי שזה באמת כבר יהיה, שלא נוכל יותר להאמין לשום דבר.
זה עדיין משהו טכנולוגיה, אתה אומר. זה, אני חושב שבכל זאת, כל פעם שאנחנו רואים כלים יותר ויותר חזקים באזורי הדיפ פייק, ורואים דוגמאות מדהימות, ספציפיות, עדיין באמת כדי להטל בקנה מידה גדול, ממשי, צריך יותר מאשר, אני חושב, דימוי, או טקסט, או אייטם. זה דורש יותר, זה דורש בנייה של רשת שלמה, אסוציאטיבית, היסטורית, תרבותית. זה לא כל כך פשוט. כמו שלפעמים מציגים את זה אפילו המחלקה המשפטית של OpenAI וכמה פעמים קודמות. זה לא אוקיי, הנה, צילום מזויף של מישהו אומר משהו לא נכון ועכשיו תאמין. לא, זאת אומרת, זה לא כי אני כל כך מאמין בחוכמה האינסופית של בני אדם, אלא כי באמת צריך יותר, צריך משהו...
צריך סיפור.
בדיוק, צריך קונטקסט. כן, זה לא סתם משום מקום. עכשיו, אני חושב שאפשר יהיה לבנות הקונטקסט הזה, הכלים האלה מאוד עוזרים לך לבנות קונטקסט, אבל קונטקסט זה משהו שהוא יותר מאשר הדימוי, יותר מאשר הדימוי הספציפי, כן?
אתה יודע, זה מה שמציל את כל האומנים עדיין, להגיד להם, לא החליפו אותך, דלי, לא החליפו אותך, כי אין
סיפור.
אין לו סיפור. הוא מוציא את התמונה שהיא תלושה מכל... אתה רואה גם את התמונות שרוב האנשים עושים, זה, אתה יודע, קרמית בחדשות.
נכון, זה מאוד חוזר על עצמו, כן.
אז אתה אומר, כי זה תלוש, זה לא שייך לכלום. כן. ברגע שאתה, כמו שאמרתי, כשאתה מנסה לעשות את האונייה המדויקת הזאת, אתה לא מצליח.
זה לא מצליח.
אבל אף אחד לא יודע איך קרמית היה נראה בחדשות, ואז כשאתה שם את זה, אז אתה אומר, אוי, נכון, זה קרמית בחדשות.
אתה יכול לזהות בעצמך, אתה מרגיש שאתה מפתח את העבודה עם הקלים האלה, מפתחת אצלך איזושהי יכולת לזהות מה ג'ונרת ומה לא ברזולוציה שהיא שונה מהאדם הממוצע ברחוב?
אני חושב שיש לי עין יותר מיומנת, אבל אני עדיין לא חושב שמישהו לא יכול לייצר תמונה שתעבוד גם עליי. כאילו, אני חושב שאני לא עד כדי כך טוב במשחק הזה.
ולגבי כלים שיוכלו לזהות את הג'ינרות של כלים מסוימים, זאת אומרת, כלי נגד, זה משהו שקיים כבר, יש איזה כיוון באזורים
הטכנולוגיים? אז בסטיילגן כן, אפשר לזהות את
התמונות. זה הבסיס בעצם של המנגנון, כן.
אבל ככל שהמכונות האלה יותר מגוונות ויותר זה, וגם כמו שאתה תמיד אומרים, ברגע שמישהו יעשה כלי שינצח את הזה, אז הכלי המנוצח ידע להשתכלל כדי לנצח את
הרבה מהמאזינות והמאזינים שלנו מפתחים, אז אני רוצה לחזור ככה לקראת סיום למפתח. אנחנו מדברים פה על מערכות מאוד כבדות, גם זאת של אימד, הן יושבות אולי במקום אחר בכלל, הגישה שלנו אליה בגדול היא גישה דרך פרומפט, אנחנו מייצרים, מהנדסים את הפרומפטים, זה לא קוד, אפשר להגיד זה no code, אבל אנחנו מייצרים משהו שהוא בסופו של דבר תוצר של תוכנה. השאלה היא איפה נכנס במין האקוסיסטם הזה שמתפתח, איפה נכנס המפתח? מה האופק עבורו בעולם החדש הזה של כלים מג'נדרטים?
קודם כל, אני פה מדבר ממשלת לב, כן? אני לא בטוח שזה קורה, אבל יש פה איזה היפוך תפקידים מעניין. ואתה אומר, עד עכשיו, אם אני הייתי אומן שרוצה לפתוח סטארט-אפ, הייתי צריך להשיג מתכנת. עכשיו אני אומר, אם אני זה מתכנת שרוצה זה, אתה בוא תשיג אומן שיגיד לך, אתה רוצה לבנות כלים על בסיס כל הדבר הזה שנבנה, והוא יגיד לך, תשמע, אנחנו בוא נעשה משהו שעושה ציורי שמן, יש לזה, לא יודע מה זה, אבל אנחנו צריכים קודם כל לייצר את צבע השמן המושלם, ובוא נעבוד על זה ביחד, ואני אנסה להדריך אותך במילים, כדי שנגיע למשהו המושלם הזה. זאת אומרת, אחד יביא את הטעם, את האמנותי, את ההבנה שלו בהיסטוריה של האמנות, ושני יביא את הפיתוח. מצד שני, במובן של מפתחים, יש פה אין סוף עבודה. זה מה שאמרתי, זאת אומרת, אנחנו רואים את התוצאה הסופית של הדבר הזה, אבל לאמן משהו במקביל על כל כך הרבה מכונות, לעצור את זה באמצע, לראות מה שקרה משהו, לתקן את זה, לעקוב אחרי מה לא עובד. מה שאתה
אומר לתקן ולעקוב, כן, נדרש פה איזה משהו, עמדה אסתטית אולי אפילו ביחס לזה.
לא, אבל אפילו עוד לפני העמדה, פשוט להסתכל על הקו ולראות שהוא הפסיק ללמוד באיזשהו שלב, באיזושהי סיבה, ולחזור כאילו כמה דורות אחורה, ולנסות להחזיר אותו חזרה.
זה תהליך האימון פשוט של
הרשת. כן, יש פה, להעמיד את לתזמר ולהעמיד את המכונות האלה, יש פה בטח גם כן אין סוף עבודה ומוכיות שצריך לעשות. לגרום לדבר הזה, תראה, לדלי לוקח את זה חצי דקה נגיד, וסטייבל דיפיוז'ן הרבה יותר מהיר ממנו מרגיש, והמהירות הזאת היא מתורגמת לכסף.
להאיץ את
כן, זאת אומרת, בסופו של דבר, הזמן של הפרוססורים האלה עולה הרבה כסף, אז אם אתה צריך לעשות את זה בחמישית מהזמן, יש פה אתגר, זה להחליף, אתה יודע, לבנות את הצ'יפים היותר טובים שיעשו את הדברים האלה. יש, בוא נגיד שלא נגמר העבודה, אנחנו לא בכלל לא קרובים, אתה יודע, יש תמיד את הזה בסוף כל מאה, איזה מישהו שמכריזה, או המצאנו כבר את כל הדברים.
כן, פתרנו את כל הבעיות, נשארו שתיים.
אז כל פעם שעולים על הגבעה הזאת, רק רואים את ההר שנראה מקדימה, זאת אומרת, אין לזה סוף, זה לא, אנחנו לא קרובים.
לא למפתחים ולא למאירים ומאירות, אין חשש. זאת אומרת, מהדברים שעולים פה, אופקים רק נפתחים, ויהיו יותר ויותר עמדות או תפקידים, אולי שונים ממה שהכרנו, אבל זה לא משהו שמתיישב ולוקח מאף אחד משהו.
אז יש חשש, כאילו, אם אתה מאייר מאוד בינוני ומטה, או מפתח מאוד בינוני ומטה, אז יהיה אפשר כבר להחליף אותך בכל מיני דברים, שכותבים קוד בינוני ומטה, או שמציירים בינוני ומטה.
הרף עולה, אתה
אומר. כן, והם עושים את זה בגרוש, ואתה לוקח שקל על אותו דבר, אז זה כבר לא שווה. אנחנו כולנו, יהיה איזשהו לחץ לכל מי שעוסק בדברים האלה, להשתפר במה שהוא עושה, להיות הרבה יותר טוב במה שהוא עושה, כי בינונית ומטה לא יהיה מקום, כי המכונה תהיה בינונית ומטה, וכל הסגמנט הזה ייחטף על ידי המכונה, ופי שרוצה צריך להיות בינוני ומעלה.
כן, אבל גם סטנדרט הוא משהו שנע כל הזמן, זאת אומרת, בינוניות בקונטקסט מסוים, זה כבר רף אחר, בקונטקסט אחר, כעבור כמה שנים, כן?
כן, אנחנו מדברים על, בוא נגיד, על מהירות השינוי, על התאוצה של השינוי הזה, והיא הרבה יותר גבוהה, זאת אומרת, זה... אתה רואה, זה נראה לעין, אנשים חוששים למשרה שלהם, ואני אומר, תשמע, אם אתה טוב, או שאתה עושה את מה שאתה עושה כמו שצריך, ואתה יודע להכניס את הצד האנושי שלך לדבר הזה, אני מדבר לאמנים בעיקר, אז אתה, אין לך מה לחשוב, שהמכונה הזאת היא לא, מחשבים לא יודעים לעשות אמנות, תמיד צריך להיות מישהו ש... צריך להיות בן אדם שיפעיל אותם, אתה יודע, המחשב לא קם בבוקר ואומר, אני מס לי מהאקסל הזה, אני לא עושה יותר אקסל, אני עכשיו מצייר, החלטתי שאני מצייר דברים בצבע סגול, הסגול מדבר אליי, מחשב אין לו את האג'נסי הזה לעשות את הדבר הזה, הוא חייב תמיד איזה בן אדם שיגיד לו, בוא אנחנו, בוא חבר שלי, אנחנו עושים עכשיו דברים סגולים, ואין לו את הדבר הזה, והוא לא יוכל ליצור אמנות בעצמו, הוא לא יוזם את ה... הוא פשוט מחכה שתגיד לו מה לעשות.
מסקרן לראות איך יראה עולם ללא בינוניות. אם לשם אנחנו באמת הולכים. תודה רבה, מתי. זה היה כרגיל מרתק.
אם אתם טובים וטובות במה שאתם עושים או עושות, כמפתחות או כמעצבים, אין לכם מה לדאוג, לפחות בינתיים. אבל כדאי להישאר ערניים. אין לדעת מה יוכל כל אחד לייצר מחר, בכמה מילים, בלי קוד ובלי שום יכולת טכנית. ארוחות שף אולי, יצורים חיים, כוכבי לכת, כפכפי אצבע, הכל יכול להיות, נמשיך לעקוב. עד כאן עושים תוכנה, אני בועז לוי, תודה לצוות רשת עושים היסטוריה, ליותם הלחמי, עורך התוכנית, לרן לוי, העורך הראשי, לדני תימור, המנהל העסקי, ולאביב שם טוב, סמנכ"ל התפעול. מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים, באתר ובאפליקציה של רשת עושים היסטוריה. שם תוכלו להאזין גם לשאר תוכניות הרשת. תודה ולהתראות בפרק הבא. לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-osimhistoria.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה מחנות האפליקציות של אנדרואיד.